לילה טוב וחנוכה שמח באולפן שמעון קליין. לאחר שעות של שקט, התראות צבע אדום נשמעו בשעה האחרונה באופקים וביישובים נוספים במערב הנגב. מערכת כיפת ברזל ירתה 5 רקטות ובחסדי שמיים אין נפגעים ולא נגרם נזק. במקביל, מטוסי קרב תקפו הערב תשתית ומבנה צבאי של ארגון הטרור חיזבאללה. בנוסף, כלי טיס של חיל האוויר תקף חוליית מחבלים בדרום לבנון שתכננה לשגר רקטות לעבר ישראל. ידיעה שהעביר פרשננו לענייני צבא וביטחון, קובי פינקלר. צה"ל ושירות הביטחון הכללי חשפו הערב תיעוד מיוחד ממבצע שהתקיים בימים האחרונים, בו חיסלו כוחות צה"ל מחבלים בתת קרקע באחת המנהרות המשמעותיות של ארגון הטרור חמאס. דובר צה"ל, תת-אלוף דניאל אגרי, אמר הערב, יש לנו שיטות לחימה חדשות, נמתין לרגע הנכון ונחסל מחבלים מתחת לאדמה.
מחבלי חמאס ובחיריו בעיקר בוחרים להתחבא מתחת לקרקע. זאת השיטה של חמאס, מתחבאים כאשר משתמשים באזרחים מעליהם כמגן אנושי. לנו יש שיטות לחימה חדשות שאנחנו נפעל בהם ונהרוג מחבלים. אנחנו ניכנס, נטמין מטענים במקומות שאנחנו יודעים שמחבלים מסתובבים בהם, ונמתין לרגע הנכון ונהרוג אותם מתחת לאדמה. המחבלים לא יהיו מוגנים מתחת לאדמה.
ארצות הברית הבהירה לישראל שהיא רוצה לראות את סיום התמרון הקרקעי הגדול ברצועת עזה עד סוף 2023, כך דווח בניו יורק טיימס. בלשכת ראש הממשלה נמסר, בעקבות הפרסומים, ישראל תמשיך בפעולה הקרקעית ברצועה עד שכוחות צה"ל ישלימו את כל יעדי המלחמה, ידיעה שמסר כתבנו המדיני שלמה ריזל. יושב ראש המחנה הממלכתי, השר בני גנץ, נסע ערב הצהרה לתקשורת במתח ביקורת כלפי ראש הממשלה נתניהו כמי שמייצר מחלוקות מדומות בנוגע לשליטה ברצועת עזה ביום שאחרי חיסול החמאס. לדבריו, לצערי, גם בימים אלו יש מי שעוסק ביצירת מחלוקות בעם ובפגיעה ביחסים החשובים עם ארצות הברית. אנחנו לא נינע כך בזמן מלחמה.
לצערי, גם בימים האלו יש מי שעוסק ביצירת מחלוקות מדומות בעם ופגיעה ביחסים החשובים עם ארצות הברית. אנחנו לא ננהג כך בזמן מלחמה. חבריי ואני נמשיך לפעול באחריות לאומית לגבי את הלוחמים והמפקדים, נדאג שיתקבלו ההחלטות הנכונות והקשות, נטפל בשיקום היישובים ונפעל אך ורק למען האינטרסים של עם ישראל.
ולסיום, היום נר שמיני של חנוכה, המונים פוקדים הלילה, זאת חנוכה, את הכותל המערבי בירושלים בצל המלחמה. בהדלקה המסורתית בכותל השתתפו רבה הראשי לישראל, הרב דוד לאו, ורב הכותל והמקומות הקדושים, רב שמואל רבינוביץ'. בנוסף, כיבדו את המעמד, שרים וחברי כנסת. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר כל חי, תחזית מזג האוויר, מיד.
התחזית בחזות... בימי החורף חשוב לזכור את הקשישים, ניצולי השואה והנזקקים שאין ביכולתם לחמם את הבית. חסדי נעמי דואגים גם להם.
ומזג האוויר למחר בעיר עד מעונן חלקית ותחול עלייה קלה בטמפרטורות שהן יהיו רגילות לעונה. בשבת קודש ללא שינוי.
התחזית בחזות... בימי החורף חשוב לזכור את הקשישים, ניצולי השואה והנזקקים שאין ביכולתם לחמם את הבית. חסדי נעמי דואגים גם להם.
עד כאן חדשות כל חי.
למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.
שלום וברכה לכל המאזינים, אנחנו נפגשים שוב בתוכניתנו הקבועה הלכה למעשה, שאלות ותשובות בהלכה עמכם המאזינים. חנוכה שמח לכולם, שנזכה שכל התפילות יתקבלו בכלל ובפרט, שהקדוש ברוך הוא יחריש גולדנו במהרה בחסד וברחמים. מספרי הטלפונים שלנו כאן באולפן לשאלותיכם המאזינים, 03-593-93, 03-500-9393, או לחילופין בפקס, 03-593-93. 016-644-4477 03-616-4477. את הפקסים כמו כן שאלות באמצעות האתר. רצו לשלוח בשעה הראשונה כדי שנתייחס אליהם זאת השם בלו נדר מיד בתחילת השעה השנייה. כדרכנו בקודש אנחנו פותחים בפתח לחרטי, לא לפני שנודה להסכים על המלאכה, טכנאי יוסי בן חיים, המפיק פלחס בינדר, תודתנו נתונה להם מראש ותימו זכורתם שלמה מאמים השם. במסגרת הפתח לחרטי אנחנו אוחזים בסימן שינטט בסעיף ג', שם כתוב, לפי התרגום שנתרגם את הסעיף הזה לדבר מעשי, כתוב שם כך. הרי אבוקדו קשה, יש לו דין של מוקצה בחמת גופו. כיוון שאי אפשר לאכול אותו אפילו דעת חק. יש שלוש דרגות באבוקדו. יש קשה מאוד, שאפילו לדעת חק אי אפשר לאכול אותו, זה מוקצה. ויש נאכל לדעת חק. הוא לא כל כך טעים לחתכינה, אבל הוא נאכל לדעת חק, זה לא מוקצה. ויש דרגה שלישית, שהוא נאכל לחתכינה, זה ודאי שהוא כמו אוכל לכל דבר ועניין, שמותר לטלטל אותו אפילו שלא לצורך כלל. אנחנו כעת מדברים על האבוקדו השלב ראשון. שהוא קשה כמו אבן, יש לו דין של מוקצה בחמת גופו, כי אי אפשר לאכול אותו אפילו על ידעת חק. וכל מאכל שאי אפשר לאכול אפילו על ידעת חק, יש לו דין של מוקצה מחמת גופו. ולכן, אסור לאדם למשש ביד את האבוקדו, אם הוא יתרקח או לא. למה? כי כשהוא ממשש אותו ביד, הוא מזיז אותו מעט. וזה נקרא טלטול ממקצת. וטלטול ממקצת, לא יתירו. אפילו לצורך דבר היתר, רק בשביל צער בעלי חיים יתירו, כמו שרואים בסימן של חצי פמם, למדנו את זה. אבל מותר לבדוק את האבוקדו על ידי מזלג או קיסם. לקחת מזלג או קיסם ולדחוף באבוקדו, לראות אם זה רך או קשה, זה נקרא טלטול מן הצד, לצורך דבר היתר מותר. אבל למשש כל אחד בידו אסור, וגם אי אפשר להקל פה מצד ספק הדרה בן אלוקולה, כי לא מורא ספק הדרה בן אלוקולה, בדבר שלא מתירים לערב. כמו שמבואר בסימן של חפי, סעיף A, סעיף זה, משוכן ארוך. אז מה קורה אם יש לאדם סלסלה? בסלסלה יש אבוקדו קשים ורקים, קשים כמו אבן ורקים שורים לאכילה. הוא רוצה כעת להרים את הסלסלה ממקום למקום. אם הוא רוצה רק לקחת את האבוקדו הרקים, הוא יודע מה האבוקדו הרקים, או שהוא בודק באמצעות מזלג או כסב, הוא לקח את הרקים ומשאיר שם את האבוקדו הקשים, אין שום בעיה. אבל צריך להקפיד, להשתמש בזה לאלתר. כי אמנם זה אותו מין, אבל כיוון שאחד ראוי לאכילה ואחד לא ראוי לאכילה, יש בזה איסור של בורר, ואפילו זה בורר דאורייתא. אם האבוקדו הקשים רואים על ידי הדחק, זה בורר מדי רבנן. אבל אם לא רואים לאכילה בכלל, זה בורר דאורייתא. כך מבואר במשנה ברורה בסימן שינוי סעיף קטן זין ותתוו. אז לכן, אם אתה רוצה לקחת מהסלסלה את האבוקדו הרקים, זה רק על דעת לאכול את זה לאלתר בשעה הקרובה. או אם זה בתוך הסעודה. אבל אם הוא לא רוצה לקחת את האבוקדו הרקים, הוא צריך לטלטל את הסלסלה עם האבוקדו הקשים והרקים. האם מותר או אסור? זה נקרא בסיס לאיסור ולהיתר. בסיס לאיסור ולהיתר, מסתכלים מה יותר חשוב. בוודאי ובוודאי שמה יותר חשוב, מה יותר נחוץ, מה יותר נצרך לשבת, זה אבוקדו הרקים. זה נקרא בסיס לאיסור ולהיתר, מותר לטלטל את הסלסלה. אבל, כיוון שסוף סוף באמצעות טלטול הסלסלה, אתה מטלטל גם את האבוקדו הקשים, זאת אומרת הם מטולטלים מחמתך, המוקצה מטולטל מחמתך, אז רבנן בא ואמרו, מותר לעשות את זה רק לצורך דבר היתר. דהיינו, טלטול מן הצד, או בסיס לאיסור ולהיתר, שהיתר יותר חשוב, שמותר לטלטל את הבסיס עם המוקצה והיתר, רק לצורך דבר היתר. לצורך דבר אסור אסור. מה זה נקרא לצורך דבר היתר? הוא למשל צריך את המקום של הסלסלה. אז לא אפשר להגיד לו, תשפוך את כל הסלסלה ותיקח את הסלסלה. אם הוא היה צריך רק את הסלסלה, אז אפשר להגיד לו כזה דבר. תשפוך את כל הסלסלה, תיקח את הסלסלה, אבל הוא לא, הוא צריך את המקום של הסלסלה. אז אתה לא יכול להגיד לו לשפוך, אז בכזה מצב מותר לו לטלטל את הסלסלה, כי הוא לא יכול לנער. אבל אם באמת, או שלמשל הוא לא יכול לנער מסיבה אחרת, כי אם הוא נער, אז האבוקדו הרקים, מכיוון שמאוד רקים, הם ייפתחו ברצפה. זה גם כסיבה שהוא לא יכול לנער. אז בכזה מצב, יתירו לו לטלטל את הסלסלה, כמות שהיא. הוא הדין אם יש לאדם סלסלה עם פצלים ותפוח אדמה. פצלים זה לא מוקצה, תפוח אדמה חי זה מוקצה. או סלסלה עם פירות ויש בפנים מצלמה או כסף. הכלל הוא כל שהוא יכול לנער את המוקצה ולא ייגרם הפסד, או בהפרעה או הפרעה בשימושי המקום, חייב לעשות לפני שהוא מטלטל. וגם שצריך שסיבת הטלטול לצורך דבר יותר ולא לצורך דבר אסור. אבל אם הוא יכול לנער בלי שיגרם הפסד, או שסיבת הטלטול זה לצורך דבר אסור, הרי שדבר אסור. אז לכן למעשה אם יש לאדם סלסלה עם אבוקדו קשים ורקים, והוא רוצה לטלטל את הסלסלה כי הוא צריך את המקום של סלסלה, הוא צריך את האבוקדו הרקים, אבל הוא לא יכול לנער את זה פה כי זה יכול לנזק, אז מותר לו להרים את הסלסלה כמות שהיא. הוא צריך להקפיד כשהוא מנער, אם הוא מנער, שלא יתפזר בשטח גדול, כי אז יהיה אסור לאסוף את זה מצד עובדין חול של מאמר. אז זה הכלל. כל חפץ של היתר שיש בתוכו איסור והיתר בנפילת שבת, והיתר יותר חשוב, זה נקרא בסיס לאיסור ולהיתר, מותר לו לטלטל את החפץ הבסיס, אם סיבת הטלטול היא לצורך דבר היתר, והוא לא יכול לנער. למה הוא לא יכול לנער? או כי הוא צריך את המקום, או כי זה ייפסד וכדומה. אבל אם חסר אחד מהתנאים הללו, או שסיבת הטלטול זה לצורך דבר האיסור, או שהוא יכול לנער והוא לא מנער, בכזה מצב אסור לו לטלטל את הסלסלה. בסעיף ד' מבורה בשולחן ערוך, תדין של טלטול מן הצד. טלטול מן הצד לצורך דבר היתר מותר, לצורך דבר האסור אסור. דהיינו, אדם שם על קרית לפני השבת פלאפון, ותכנן לקחת את זה לפני כניסת השבת, והוא שכח. הקרית לא הופכת להיות בסיס. זה לא כמו הציור הקודם. הציור הקודם זה סלסלה עם אבוקדו קשים ורקים, אז בעצם הסלסלה היא בסיס, היא משמשת את שניהם, אבל כיוון שהאבוקדו הרקים יותר טובים, יותר חשובים, יותר נצחים לשבת, אז לכן זה נקרא בסיס לאיסור ולהיתר, שיש לזה דין כמו טלטול מן הצד, לצורך דבר היתר מותר, לצורך דבר אסור אסור. פה זה ישירות טלטול מן הצד. שמתי פלאפון לפני שבת על קרית, או מצלמה, על דעת לקחת את זה לפני כניסת השבת או כסף, שכחתי, לא לקחתי. אז הקרית לא הופכת להיות בסיס לפלאפון או למצלמה. כי תכננתי לקחת ושכחתי. זה לא נקרא מניח, זה נקרא שוכח. הוא כעת רוצה להשתמש בקרית. אז אומרים לו, תקשיב, זה נקרא, אם אתה מרים את הקרית עם הפלאפון, זה נקרא טלטול מן הצד. מה הכלל אומר? אם זה לצורך דבר היתר, מותר. אם זה לצורך דבר אסור, אסור. למה אתה צריך את הקרית? אם אני רוצה להרים את הקרית מפה, כי אני לא רוצה שהפלאפון יישאר פה, כי אני לא רוצה שהילדים הקטנים ישחקו פה, זה נקרא טלטול מן הצד, לצורך דבר אסור. ולא רק לא רק לטלטל את הקרית עם הפלאפון אסור, אלא גם לנער את הפלאפון מהקרית אסור. טלטול מן הצד לצורך דבר היתר, לצורך דבר האסור שאסור, זה לא רק הטלטול של הקרית עם הפלאפון, גם הניעור של הפלאפון על ידי הקרית, גם זה אסור. כפי שכותב המגן אברהם בסימן שיטט, בסעיף קטן הם, יש להם ברם בבית ובסעיף קטן י' ד' תקף אחרים עוד חף ב'. אבל אם מה שאני כעת רוצה לטלטל את הקרית, זה לא בגלל הפלאפון, בגלל שאני רוצה להשתמש בקרית, אז זה נקרא טלטול מן הצד לצורך דבר היתר, מותר. אבל אני לא יכול להשתמש בקרית, כי יש עליה פלאפון, אז מותר לי גם לנער. ואם אני לא יכול לנער פה את הפלאפון, כי אם אני נער פה את הפלאפון, הוא יישבר. צריך להרים את הקרית עם הפלאפון, ללכת לאיזה מקום ששם אני יכול לנער ולנער. זה גם כן מותר. כי סיבת הטלטול היא לא בשביל הפלאפון. סיבת הטלטול של הקרית היא כי אני צריך להשתמש בקרית. למה אני לא יכול לנער את הפלאפון? כי יכול לגרם לו הפסד. זה נקרא טלטול מן הצד לצורך דבר היתר. אבל אם באמת אתה יכול לנער את הפלאפון במקום בלי שום חשש הפסד, בלי שום הפרעה בשימושי המקום, חייב לעשות ככה. קל וחומר, אם הוא לא צריך להשתמש בקרית והוא מנער את הפלאפון רק כדי שלא ינזק על ידי הקטנים, ודאי שזה אסור. זה הכלל. טלטול מן הצד, דהיינו, חפץ שיש עליו מוקצה, קודם השבת, במטרה לקחת אותו לפני השבת, ושכחתי ולא לקחתי, זה נקרא טלטול מן הצד, אני מטלטל את המוקצה לידי חפץ היתר, בין לגבי הטלטול, בין לגבי הניעור, אם זה לצורך דבר היתר, מותר, אם זה לצורך דבר אסור, אסור. אם זה לצורך דבר היתר ואני לא יכול לנער כי אני חושש שיפסד, זה גם נקרא לצורך דבר היתר, מותר לי לטלטל אם אני לא יכול לנער, אבל אם אני יכול לנער בלי שום הפסד, הרי שהדבר הזה, אם אני יכול לנער בלי שום חשש הפסד, אז אני חייב לנער. יותר מזה, אם אתה יכול לנער את הפלאפון והוא לא ייפסד בניעור, ואחר כך יש לך חשש שאולי הוא ייפסד ברצפה, אתה עם הרגל יכול לדחוף אותו לאיזה מקום. זה גם כן נקרא שאתה יכול לנער. אתה צריך לנער אותו במקום ולא לקחת. זאת אומרת, תמיד אנחנו צריכים להעדיף את הניעור לפני הטלטול, אם אין שום חשש הפסד. אם יש חשש הפסד, אז יתירו גם את הטלטול. זה הלכה מאוד מעשית, כי הרבה פעמים בן אדם שוכח על הקרית או על המזרון או על הכיסא דבר מוקצי לפני שבת, הוא עכשיו בא בליל שבת והוא רואה שיש מגץ על הכיסא, הוא לא תכנן שישאר שם בשבת, הוא תכנן להוציא, רק הוא שכח. הוא רואה שיש כסף על הכיסא, הוא רואה שיש נגן על הספה וכדומה. כל הדברים הללו אנחנו אומרים, החפץ היתר לא הפך להיות בסיס, כי אני לא תכננתי שישאר פה. זה תלתו מן הצד, מותר לך לנער. ואם אתה לא יכול לנער, מותר לך גם להרים ולקחת את זה לזה מקום ולנער את זה שמה. כי תלתו מן הצד, לצור דבר היתר מותר. אבל אם סיבת הניעור הטלטול זה כדי שהחפץ לא יגנב, לא ייפסד, לא יישבר, זה אסור. ומה הסיבה לכך? הסיבה לכך כי אומנם זה לא טלטול גמור. אני לא מטלטל טלטול גמור את החפץ של המוקצה, אני לא מטלטל בידיים. אבל יש פה קצת טלטול, טלטול קלישטה, טלטול חלש. כיוון שיש פה קצת טלטול, באו רבנן ואמרו, למה? כי סוף סוף החפץ המוקצה מטולטל מחמתך. לכן אמרו חזל, אם המטרה שלך לצורך דבר היתר, אז הקלנו עליך בטלטול קלישטה, בטלטול החלש הזה. אבל אם זה לצורך דבר אסור, לא הקלנו עליך בטלטול החלש. זה הפשטות של הביאור בחזוניש, בסימן ממזיין, סיב קטן חף ב' מבאר את זה אחרת, ויש בזה גם נפקמין, תכף נראה. מה קורה בטלטול מן הצד, שזה לא לצורך דבר היתר בלבד, שזה מותר, וזה לא לצורך דבר האיסור בלבד, שזה אסור, אלא זה לצורך שניהם. טלטול מן הצד לצורך דבר היתר ולצורך דבר האסור. למשל, יש לאדם שולחן במרפסת, ויש על השולחן מצלמה. הוא רצה את המצלמה להוציא לפני שבת, והוא שכח, לא הוציא את המצלמה לפני שבת, אז השולחן לא נהיה בסיס. עכשיו, בשבת הוא רוצה להכניס את השולחן לבית, למה הוא רוצה להכניס את השולחן לבית? שתי סיבות. סיבה אחת, כי הוא צריך להשתמש בשולחן. בסיבה שנייה, כדי שלא תנזק המצלמה בגשם. והוא גם לא יכול לנער את המצלמה במקום, כי היא תנזק בניעור, או שהיא תחשר במרפסת ותתרטב בגשם. אז בעצם יש לו פה שתי סיבות. סיבה אחת, שהוא רוצה להשתמש בשולחן, זה לצורך דבר יותר. סיבה שנייה, שהוא רוצה גם כן שהמצלמה לא תנזק. אז זה בשביל זה בחוקת הפוסקים. האם טלטול מן הצד לצורך דבר היתר ולצורך דבר האיסור התירו או לא? בחזוניש בסימן ממזיין סיף קטן ב' הוא נוקט שאסור, כיוון שהוא נוקט שכל מה שהתירו טלטול מן הצד זה בגלל שעיקר המטרה שלי זה לצורך דבר היתר, ואני לא יכול לנער כי כל מיני סיבות, אז כאילו הבן אדם כפוי על הטלטול. הוא משהו שהוא מוכרח לטלטל. אז לכן הטלטול שלו לא מתייחס למוקצה. אבל אם יש לו סיבה גם בשביל הדבר האסור, אז הטלטול שלו מתייחס למוקצה. אבל יש הרבה ראיות מהרבה פוסקים לא ככה, אלא שטלטול מן הצד לצור דבר היתר ולצור דבר אסור מותר. כי כמו שהסברנו מקודם, הסיבה היא שזה טלטול חלש. כי אני לא מטלטל את המוקצה בידיים. ורבנן אמרו, טלטול חלש, אם זה לצור דבר היתר מותר, מה אכפת לך שאתה מוסיף גם לצור דבר אסור? כן, זה לצור דבר היתר. כך מבואר בגרז, בסימן רשעין זין סעיביו, כך פוסק המור וקציעה בסימן שלחת. ברב קוויגר מובא בסימן שיניוד אותי בשולחן ארוך, רואים שהוא נחלק בזה מהבית מאיר. במשנה ברורה בסעיף קטן י' רואים לעדיה, אין מקום להעריך פה, אבל רואים לעדיה שהוא מתיר את הדבר הזה. לכן, כיוון שבמשנה ברורה יש משמעות ברורה להתיר בסעיף קטן י' וכך גם הגרז פוסק, לכן מעיקר הדין אפשר להקל בדבר הזה. מסקנה, טלטול מלצה לצור דבר אסור, אסור, בין בטלטול בין בניור. טלטול מצד לצורך דבר היתר מותר, באופן שאני לא יכול לנער, וטלטול מצד לצורך דבר היתר ולצורך דבר האיסור, גם כן, מעיקר הדין אפשר להקל בדבר. לפעמים קורה שזה הפסד ממון מרובה, והוא לא צריך בכלל להשתמש בשולחן, יש לו שולחן עם מצלמה מרפסת, יורד גשם. המצלמה הזאת יולה הרבה כסף. הוא רוצה להכניס את המצלמה לבית, לא בשביל להשתמש בשולחן, כי הוא באמת לא צריך את השולחן, יש לו שולחן. אבל אסור, טלטול מן הצד לצורך דבר אסור, אסור, אפילו הפסד ממון מרובה, אסור לטלטל מוקצה ושום הפסד ממון מרובה. אז בכזה מצב אפשר להערים, להכניס את השולחן לבית עם המצלמה, ולהשתמש בשולחן. אף על פי שסתם ככה לא התירו הערמה בדרבנן, אבל הערמה בדרבנן, כשהערמה אינה ניכרת, אם יש לו כזה בדיוק שולחן, זה הרמה ניכרת, זה לא, זה פשוט שעשו. הרמה שאינה ניכרת בדרבדן, אפשר להקל בהפסד בבון מרובה. כך רואים בסימן תו צדיק ח', סעיפיות בשולחן ארוך, ובמשנה ברורה שם סעיף קטן וח', שער הציון סומך ז', שהרמה בדרבנן, באופן שזה הרמה לא ניכרת, וזה הפסד בבון מרובה, אפשר להקל, אז יכול להכריס את השולחן לבית, עם המצלבה, ולהשתמש בשולחן, וככה הוא מציל את המצלבה מהזק. אבל אם זה לא המציאות הזאת שהוא משתמש בשולחן, אז אסור לו. טלטול מן הצד לצורך דבר אסור, נאסר, אפילו בהפסד ממון מרובה. עד כאן הקדמתנו להיום, 03-593-93-03-500-9393. אלו מספרי הטלפונים שלנו כאן באולפן לשולחן המאזינים. הפסקה קצרה, מיד חוזרים.
עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה. יש ילדים שהחורף מפחיד אותם. הם מפחדים שגם השנה יהיה להם קר. הפחד שלהם זה שוב לישון בלי שמיכה חמה ותנור חימום וללכת לבית הספר ללא מעיל ומגפיים. החורף הזה לא נותנים לאף ילד לחוש את הפחד מהקור. מצטרפים לפרויקט החורף של ארגון יד עזרה ושולמית, ועוד ילד יקבל ציוד מלא הכולל מעיל, מגפיים, שמיכות חורף, תנורי חימום ועוד. חייגו ותרמו, כוכבי 9171. יד עזרה ושולמית, כוכבי 9171. התרומה לכלל פעילות העמותה.
מאירים את הבית ביפה נופלדהיים, מבחר ענק של ספרי קודש וסטים במבצע. חדש, שס המאור, מהדורת והגיטה בכריכה רכה, רק ב-120 שקלים ורק בימי החנוכה. ושלל מבצעים נוספים בסניפים, באתר יפה נופלדהיים ובטלפון 1599-581-581, כפוף לכללי המבצע.
חדש בהוצאת חורב, פירוש רבנו על שך הקדוש על הנח, בתשעה כרכים עם הרשי והמצודות, מנוקדים וערוכים מחדש עם מפתחות מפורטים. בנוסף, הופיעו מחדש הספרים שאזלו, פירוש המלבי מעל התורה, בגודל גדול ובינוני בחמישה כרכים, וכן מקראות גדולות כתר תורה, עם פירוש המלבי מעל הדף בתוספת חידושים רבים. ניתן להשיג בחנויות הספרים, הפצה ראשית, ספרי אברמוביץ', רחוב קוטלר 5 בני ברק.
בטח עכשיו, רמי לוי שיווק השיק מתחייבים להישאר בשבילכם סל הקניות הזול במדינה, על פי סקרים שפורסמו במאקו, רדיו גלי ישראל, וואלה ואייס. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
רכשו כעת את ערכת השבת של ארגון ושמרו ב-770 שקלים בלבד, ועוד משפחה תשמור שבת בזכותכם. 0547-580-0058.
משפחת אל חדד מכרה נכס בשנת 2020 ושילמה מס שבח. השבוע קיבלה בחזרה 64,000 שקלים. שימו לב, לא קיבלת, לא שילמת. מיטב פיננסים, כוכבית 6482.
עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.
שבנו לכם מאזינים יקרים, בבקשה מכל מאזין לשאול שאלה אחת בלבד, להשתדל שהשאלה תהיה מעשית, עניינית כמה שניתן, כדי שנוכל להפיק את מרב התועלת לכלל המאזינים. בסייעתא דשמיא כמובן. שלום למאזין הראשון.
שלום רב, רציתי לשאול.
כן.
האם בחנוכה צריך דווקא להתפעל ערבית קודם, לפני הדלקת חנוכה, או שאפשר להתפעל אחרי זה? אם אדם שמתפעל נגיד בשעה
כן,
שבע.
כן, אז ככה. אם אדם יש לו מניין קבוע תמיד, למשל בשבע בערב או בתשע בערב, זה המניין הקבוע שלו. אז בזה כתבו הפוסקים בישויות יעקב ועוד, שהוא לא צריך להתפעל ערבית לפני הדלקה. כי לא שייך להגיד תדיר ושלא תדיר, כי כל השנה הוא לא מתפלל בשעה הזאת, למה שעכשיו הוא מתפלל פה? זה אם יש לו מניין קבוע. ואם אין לו מניין קבוע, אלא לפעמים הוא מתפלל בצאת הכוכבים, אז בזה כתבה פוסקים בסימן תו רשעין ב', המשנה ברורה מביא זה שם בהתחלה, וגם השאר התשובה בשם אחידה, שאם הוא מגיע לזמן צאת הכוכבים, הוא צריך להתפעל ערבית, ואחר כך הדלקת נרות חנוכה, כי תדיר ושלא תדיר, תדיר קודם. אז מה עושים? אם אדם יגיע לצאת הכוכבים, יתפעל ערבית, ויגיע לנרות חנוכה, אז בינתיים יכול לעבור לו חצי שעה? אז בשביל זה יש שתי גישות. יש גישה אחת שמתפללים ערבית בבין השמשות, ולאחר סיום תפילת ערבית, קוראים קריאת שמע, ואז מזדרזים לבית ומדליקים. ואז יוצא שאומנם לא מדליקים בצאת הכוכבים, אלא איזה 10 דקות שבע דקות אחרי, אבל זה עדיין בגדר של לכתחילה. זה פתרון קצת מלחיץ, אבל כך נהגו תמיד הספרדים בדור הקודם, שלא היה אפשרות להתפלל אחר כך ערבית. היום בימינו שיש הרבה מניינים אחר כך לערבית, יש פתרון שהוא פחות מלחיץ, והוא יותר טוב גם עם כמה היבטים. זה לא פוגע בפתרון הראשון, אבל זה גם פתרון מצוין לפתרון השני, ולדעתי אפילו יותר טוב מהראשון. לא להתפלל ערבית לפני צאת הכוכבים, לפני הדלקת החנוכיה, ולהקדים את הדלקת החנוכיה 2-3 דקות לפני צאת הכוכבים. אם צאת הכוכבים זה 4:53, אז ב-4:50. וזה לא נקרא מקדימים, 2 דקות, 3 דקות, זה לא נקרא מקדימים. ואז ממנה אחר כך הוא יתפל ערבית, ואז הוא מרוויח א', שהוא ישלוט כל החצי שעה של ההדלקה, שזה הדרגה א' בשולחן אורך, בתפרשן ב' סיף ב', וב' יותר ברוגע, פחות בלחץ. ויתפל ערבית אחר כך. ואין פה זה בעיה של תדיר ושלא תדיר, כי כשהוא מדליק את החנוכיה, עוד לא הגיע הזמן תפילת ערבית, כי עוד לא הגיע צאת הכוכבים, וזה לא נקרא שאין מקדימים, כיוון שזה רק 2-3 דקות, כמו שאמרו לך המעריך, גם חזן עובדיה. הערכנו בזה בהליכות מועד חנוכה. אלו שני פתרונות שאפשר לקיים אותם. אמרתי, בדור הקודם עשו אצל בני ספרד לפחות רק את הפתרון הראשון, כי לא היה, גם אצל בני אשכנז, לא היה אחר כך מניינים לערבית. אנשים באים לבית, חושך, לא יוצאים. היום יש ברוך השם מניינים לרוב בכל מקום. אז אפשר לעשות, מי שרוצה לעשות את הפתרון הראשון, מי שרוצה לעשות את הפתרון השני, והפתרון השני מרוויחים גם כן שמתפללים ערבית בזמן. לא, 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 לא בשקיעה, וגם קריאת שמע על סדר הברכות.
ברור? כן, זה לא נורא להקדים כמה דקות לפני.
2-3 דקות זה לא נקרא איסור להקדים. למה לא מקדימים? למה לא מקדימים לנרות חנוכה? כי זה לא ניכר שהוא מדליק את זה לשם נרות חנוכה. היום ודאי שזה ניכר, ב-2-3 דקות, לא היום, גם פעם. ב-2-3 דקות, בפרט היום, ב-2-3 דקות, זה לא פוגע בניכר לכבוד חנוכה. כי כבר החושך מתחיל להיות. מתחיל להחשיך כבר.
הבנתי. תודה רבה.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום הרב.
שלום וברכה.
רצינו לשאול לגבי מה שכתוב ברשת את זין סעיף בית, לגבי במשנה ברורה שמביא לגבי לברך על קפה. אז קפה כתב גם כן, הרב הביא אותו, שלברך על נותן ריח טוב בפירות. הוא הביא את החזון עובדיה, הרב הביא שיש שם לסמוך שמי שיברך נותן ריח טוב בפירות. שם בחזון עובדיה לא מוסבר, וגם כבוד הרב לא הסביר למה לברך הטוב ניתן ריח טוב בפירות. למה זה, מה זה שונה מציפורן שכמו בימינו שלא אוכלים אותם אז מברכים מיני בסמים? אולי היה צריך לברך על זה מצא בסמים על קפה. בפרט שפותחים בהכל אל קפה, אז חדש, אז רוצים להריח, מי שרצה להריח. למה לא הדין לא ישתנה בימינו שהרי לא אוכלים
קפה? זה שונה מציפורן, כי ציפורן זה רק תבלין. קפה, אתה שותה את הקפה בעצמו. ציפורן, מכיוון שזה רק תבלין, יש מחלוקת אם זה עצה בסמים או נותן לחטוב הפירות. לכן מספק מברכים מיני או מי שמברך עצה, יש לו מה שיסמוך. אבל בקפה זה לא סתם תבלין, זה לא תבלין למים. אתה ממש שותה את הקפה. אז לכן זה נקרא
מגדר של פרי. כמו שהרב הסביר שלא מברכים על קפה, מברכים על המשקה של הקפה, כי לא, כמו שבין שלקות, לא מברכים על...
כן, נכון, אבל זה לא גדר של תבלין.
לא אכילה.
הקפה בצד עצמו ראוי לאכילה, א', וחוץ מה שראוי לאכילה, ברגע שהקפה נמצא בתוך המשקה, אז זה ממש הופך להיות חלק מהמשקה. ציפור לא הופך להיות חלק מהאוכל, זה רק דבר שמתאים את האוכל. הקפה הוא לא סתם מתאים את המים, הוא הרבה יותר חזק ממתאים את המים. אז לכן, ברכתו נותן לו לחטוב הפירות. אבל זה הכל דווקא אם הוא ירים את זה במטרה להריח. אבל אם הוא ירים במטרה...
צריך שזה יהיה דווקא חם?
לא, לא דווקא. גם אם הוא פותח קופסה של קפה במטרה להריח, גם מברך. גם אם הוא פותח קופסה של קפה במטרה להריח, גם מברך. אבל זה הכל, אם הורים את זה במטרה להריח, אבל אם הורים את זה במטרה לשתות, לשים בתוך המשקה, ופתאום הוא רוצה גם להריח, אז בזה כתוב פורש בשולחן אור שלא מברך, כן.
ולברך את זה בסמים לא שייך? לא. יותר נכון לברך יותר
נכתוב את הרות? כן. זה, כל הפוסקים ככה כתבו, ולא ראינו בזה מחלוקת.
שם לא מובן, לא, 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 לא מובן שם למה לברך, עכשיו הרב הסביר, כי זה... זה מתערבב עם הקפה וזה ראו
להחלק. זה ממש זה ממש נחשב, זה פרי, זה ממש נחשב אוכל. זה לא סתם תבלין שהוא נשאר כאילו מבחוץ. פה אתה ממש, זה הופך להיות חלק מהמשקה.
הרב יכול להגיד לנו אם יהיה חידון או אין חידון?
יהיה בעזרת השם חידון השנה.
לא להתכונן.
בוודאי להתכונן. להתכונן השנה, החידון השנה בעזרת השם בלכות ברכות, מסימן קנ"ח עד רש למתת, מכיוון שהשנה שנה מעוברת, אז זה מתחיל חודש אחרי, דהיינו, במהלך החודש הקרוב כבר יהיו פרסומות ושאלות בטלפון שמתקשרים ועונים את הסינון הראשון, ובמהלך החודש הזה נעשה את הסינון, ובתחילת חודש הבא, דהיינו בתחילת חודש שבט, אז יתחיל החידון בפועל. במהלך חודש טבת יהיה הסינון, ובתחילת חודש שבט יתחיל החידון בעזרת השם בפועל, אז לכן מי שעדיין לא הספיק לסיים את החזרות, שיזדרז בזריזות, כי השנה זה הלכות ברכות בעזרת השם.
שלכוח הרם, תודה רבה לך על
הכל. ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום לרב.
שלום וברכה.
רציתי לשאול, אנחנו מתפעלים במניין, שהמניין הזה הוא תחת גג של כמו אולם ספורט פתוח. יש גג, ואנחנו מתפעלים שמה, שמה יש בימה לספר תורה.
רגע, לא אחזתי, יש גג או אין גג? מה אמרת?
יש גג, אבל זה מקום פתוח כמו נגיד אולם ספורט, שיש גג גבוה למעלה, כמו מבנה קל כזה, כמו...
יש גג למעלה ומהצדדים אין מחיצות, אתה מתכוון?
בדיוק, יש מחיצות, אבל זה כמו אנדר,
יש, בוא נגיד. יש קירות, אבל קירות לא מגיעות לתקרה.
כן, לא כולם. עכשיו, זה לא השאלה. השאלה שלי, שמה יש במעלה, יש מקום לספר תורה שמיועד לו, הספר שמה אנחנו מכניסים אותו, אבל לפעמים קורה שבימות הקיץ, בגלל שזה מקום, הוא לא מקום סגור, הוא מקורה ולא סגור, יש במתחם הזה קרוון קטן, עוד חדר קטן. עכשיו, זה במרחק של בערך 40 מטר, 50 מטר משם. השאלה היא, מותר לקחת את הספר תורה לקרוון הזה שהוא יש בו מזגן ולהתפלל שמה? בקרוון הזה אין מקום, אין מקום שמיוחד לספר תורה.
באולם ספורט יש ארון קודש לספר תורה?
כן, יש לארון קודש, כן.
למה אתם לא רוצים להתפלל שמה? כי חם שמה.
חם שמה, כן. בקיץ חם מאוד, 40 מעלות, 50 מעלות יכול להגיע, ובקרוון יש מזגן, אז אנשים רוצים להתפלל שם.
אז אתם רוצים לקחת את הספר תורה לקרוון, להתפלל, ובגמר התפילה להחזיר אותו לאולם, כן?
בדיוק.
כן. זה באותו מתחם, או בשני מתחמים? זאת אומרת, זה באותו בניין, זה בשתי בניינים, איך זה בדיוק?
זה מתחם שהוא כולו מגודר, זה אותו מתחם, אבל זה כמו, בוא נגיד, כמו אולם מגרש ספורט קטן, ושלידו יש עוד קרוון קטן. זאת אומרת, זה באותו שטח, אבל זה לא, אי אפשר להגיד שזה בדיוק אותו חלק מאותו מבנה.
טוב, אז בעיקרון, מה שמבואר בשולחן ערוך בסימן קוף למדי סיף י' ד' שאסור לאדם להביא ספר תורה ממקום למקום, אלא אם כן הוא מייחד לזה מקום באותו מקום. אבל אם הוא מביא את זה לפני התפילה, והוא משאיר את זה שם, וגם אחרי התפילה משאיר קצת, ורק אחר כך מחזיר, הרי שהדבר הזה מותר. אז לכן, מה שצריך לעשות, זה לא להביא את הספר תורה רק בזמן הקריאה, אלא לפני התפילה להביא את זה, את הספר תורה לשם, להכין איזה שולחן מכובד ככה שזה יעמוד שם, כן? ובזמן הקריאה מוצאים את זה וקוראים את זה, ואחר כך הוא מחזיר את זה לשם, ורק אחרי התפילה הוא לוקח את זה למקום האחר. זאת אומרת, לא רק להביא לקריאה ולהחזיר, אלא להביא לפני התפילה,
שזה לא יהיה ניכר
שאנחנו מוצאים את זה הרעי. שזה לא יהיה ניכר שאתם מביאים רק לקריאה ומחזירים, אלא לפני התפילה להביא. אם תשיגו, הדבר הטוב ביותר שתשיגו איזה ארון קודש קטן שיש שם בתוך הקרוון, ולפני התפילה תביאו את זה וזה יהיה בארון קודש, תוציאו את זה בזמן הקריאת התורה, אחרי הקריאת התורה תחזירו לארון קודש, ורק אחרי סוף התפילה לקחת את זה בחזרה לאולם. דרך אגב, למה אי אפשר להשאיר את הספר תורה הקבוע בקרוון? כי מה?
כי אין שם, זה לא מקום פתוח, לא מקום מובטח מספיק.
לא מובטח מספיק. אז זה מה שתעשו, תשיגו ארון קודש, או כל ארון אחר, לא משנה, להביא לפני התפילה, לשים את זה בארון, ואחרי קריאת התורה להחזיר לארון, ורק אחרי התפילה להחזיר את זה לעולם הגדול.
עכשיו הציעו לנו הצעה שראיתי אותה, שיש אולי רקנתי כזה, זכור לי שאם אנחנו נלווה 10 אנשים את הספר במקום צורך, אז אולי כן אפשר להתיר את זה.
לא, 10 אנשים ללוות את הספר זה רק מצד הביזיון שהוא עובר לבד הספר, זה לא מתיר לנו עדיין את המהלך של הדבר הזה. רק באופן שהזכרנו, זה מה שווה בקוף למדי סעיף י' ד'.
רק לעניין הביזיון של העברה עצמה, לא לעניין של...
כן, ולכן באמת אם מעבירים ברכב לא צריך 10. רק אם מעבירים ממש ככה ברחוב, בהליכה רגלית. בציור שלכם זה קצת יותר קל בכל הדברים האחרים, כי זה באותו מתחם. אבל אף על פי כן צריך לעשות כמו שאמרנו.
אוקיי, אז יש לנו למעשה שתי פתרונות, או להביא אותו קצת לפני ולהשאיר אותו קצת אחרי, או לאחד לו ארון.
לא, זה לא שתי פתרונות, זה פתרון אחד. לאחד לו ארון, ולהביא אותו לפני התפילה לארון, ואחרי הקריאת התורה להחזיר לארון, ורק אחר כך להחזיר לאולם הספורט. אמרתי שאם לא הצלחתם להביא ארון, אז אפשר להסתפק גם כן באיזה מקום מיוחד, איזה שולחן, ולעשות כמו שהזכרנו. ברוך? ברוך תהיה. שלום למאזין הבא. ערב מצוין.
הרב הזכיר מקודם שאבוקדו, שישנם קשים מאוד ורקים, יש פה בעיה של בורר מדאורייתא. זכורני שבעבר הרב הגדיר איזושהי הגדרה, קטריון לגודל של אגוז, שאין בזה יותר משום בורר.
לא, זה רק בדבר נוזלי. גודל של אגוז בתוך דבר נוזלי, זה השביטת השבת קודם, זה לא נקרא תערובת. אבל בדברים יבשים זה לא משנה מה הגודל, לעולם יש דין של תערובת, אפילו בדברים גדולים. זה מפרש בתרומת הדשן, שמביא אותו בית יוסף והרמה בסימן שי"ט סעיף ג'.
לכן, אז אם יש לי,
זאת
אומרת, בתוך מרק יש לי דברים גדולים, למה לא תהיה בעיה של בורים? אני מוציא את תפוח אדמה בגודל של אגוז, אני בורר דבר מדבר, שם לא יהיה בורים.
אם בתוך המרק יש לך דברים יבשים, שכולם דברים גדולים למעלה מגודל אגוז, וזה אותו מין, לא מינים אחרים, אין בזה דין של בורר, כן. אבל אם זה מינים אחרים, זה אסור. רק אם זה כולם אותו מין.
לא הבנתי את הסיום.
אם יש לך מרק עם תפוחי אדמה, שבמרק יש רק תפוחי אדמה, או רוטב עם דגים. יש רק רוטב עם דגים. אין דין בורר בין המרק לתפוח אדמה, בין הרוטב לדגים, הוא תחל להפריד מה שאתה רוצה. זה לא נקרא תערובת. אבל אם במרק יש לך תפוח אדמה, וגזר, ועוד כל מיני דברים, אז נכון שכלפי היבש והנוזל זה לא נקרא תערובת, אבל זה נקרא תערובת בין היבש ליבש. ואז צריך לעבור לפי הכללים, ביד, לאלתר, אוכלים תרופסולת.
הבנתי,
יישר כוח,
תודה רבה.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
ערב טוב, רבנו.
ערב מצוין.
יישר כוח,
תודה רבה
על כל השיעורים, החידונים, הספרים.
תודה.
הרב ממש מחכים אותנו מדי יום. רציתי לשאול לגבי ילדים שרוצים לקחת כיסאות מהפינת אוכל, לחבר 4 או 6 כיסאות, ולהשתמש בתחתית מתחת לכיסא בשביל אוהל. האם זה מותר או אסור? עצם העברה בלי סדינים, בלי
הם לא רוצים לפרוס סמיכה מכיסא לכיסא?
זה בשלב שני, השלב כמו השלב הזה, אם זה מותר להם או אסור.
אז יש פה שתי... כן, אתה אומר שהם לוקחים כיסאות והם מצרפים כיסא לכיסא?
מהפינת אוכל הסלון, ששם יש להם מקום רחב, מחבקים 6 ביחד,
והם משחקים למטה. כן. אז בכזה מצב, זה נקרא אבית וקאי. מבואר בסיבן שינטטוו סעיף A, שאם יש לאדם כיסא סגור, מקופל, והוא פותח אותו, וכשהוא פותח אותו, אז הוא מקבל למטה מין חלל כזה, זה מותר. מדוע? כיוון שהוא לא יצר פה אוהל. האוהל הוא קיים, הוא רק סידר אותו. קל וחומר, וזה מבואר בגמרא בשבת בקוף למתחת, שאם יש לאדם מיטה שהמיטה לא עומדת על מקומה, אלא היא זקופה, עומדת על צידה, והוא מסדר אותה, אף הפי שבסידור שלו הוא מנצר גג ובחיצות וחלל מתחת, זה מותר. הביאור הלכה מביא את זה במקום להלכה. למה? כי לא יצרתי שום דבר, רק סידרתי דבר. אז גם פה אותו דבר, מכיוון שהכיסאות כבר עומדות על מקומם, ואני רק מעביר אותה ממקום למקום, אני לא מייצר פה איזה משהו, לכן הדבר הזה מותר.
אם מגדילים ראש ורוצים אחרי זה להרחיב קבל, כי בא עוד ילדים ביחד איתם, רוצים להרחיק בין הכיסאות ולהוסיף על זה סמיכה מלמעלה.
אבל זה אסור. זה אסור.
על התושבת של הכיסא, לא על הגב של הכיסא.
כן. זה אסור. למה? כיוון שהכיסאות למטה לא ניכר, זה לא ניכר תוספת אוהל הרי. לפרוס סמיכה או סדין מכיסא לכיסא, זה לא ניכר תוספת אוהל הרי. מדוע?
למרות שהם הביאו את הכיסאות לפה בשביל אוהל.
למרות שהביאו את הכיסאות לפה בשביל אוהל, כי זה לא ניכר שזה נעשה לשם אוהל. סתם כיסא נעשה לשבת עליו. זה כמו מה שגמרא בירובין קוף ב' אומרת, שוכנו פוסק בשיטת דבר סיב ב', שאם אדם שלו מחצלת והוא גלל אותה לפני שבת ונשאר כריכה, גלגול של המחצלת, שיש בו תופח, אסור לפתוח את זה בשבת. למה? כי מביא המתייסה בשם הריטווה, כי זה לא ניכר שזה לשם אוהל. סתם כיסאות זה לא ניכר שזה לשם אוהל. יש קצת מקום להסתפק במה שאתה אומר, כיוון שסוף סוף הם הביאו את זה ושיחקו בזה, אבל באופן כללי כיסאות זה לא דבר שהוא ניכר לשם אוהל. ולכן הדבר הזה אסור. זאת אומרת, להשתמש בכיסאות מתחת מותר, כי לא עשיתי כלום, רק השתמשתי באוהל קיים. אבל לפרוס על זה אחר כך זה אסור. ברור?
כן, עכשיו, לגבי הפירור, הורים שלא ידעו שזה אסור, והסכימו לילדים שלהם לעשות את זה.
ילדים, קודם כל צריך לדעת שצריך למנוע את הילדים מלפרוס סמיכה בין כיסאות לכיסאות. מעמידים כיסאות מצד ימין, מצד שמאל, פורסים סמיכה, משתמשים כאוהל, זה אסור. אפילו שזה לא בא להגן מהחמה או מהשמש, אבל זה בא להשתמש מתחת, זה נקרא אסור להעביר שמתחת, גג לבד אסור. זה מפורש בשין תדבר סיב ג' והשאר הציון שם מאוד חבב. ואם אסור לעשות את זה, גם אסור לסתור את זה. כל אוהל שאסור לבנותו, אסור לסותרו. אז קודם כל צריך למנוע את הילדים לעשות את זה. ואם אסור, אסור לסתור את זה. אבל פה יש הבדל. אם הם עשו לא על דעת ההורים, דהיינו שהם לא שאלו את ההורים ועשו, אז מותר לסתור את זה, כי אין אדם עושה דבר שלא שלו. הם לא יכולים לאסור את הכיסאות או את המיטות להשתמש בהם, או את הסמיכה. אין אדם עושה דבר שלא שלו, כי זה דבר שהוא בא במחשבה. דבר שהוא במחשבה, מבואר ברב קוויגר בסימן רשנון ג', הביאור לך גם הביא אותו שם בסעיף א', בסעיף ב', זה מחלוקת באמת, האם אומרים אין אדם עושה דבר שלא שלו במחשבה. אבל יש הרבה ראיות והרבה פוסקים שמתירים את זה, בפרט שפה יש דרבנן, שמערין דיסקין, ועוד אפשר להקל בזה. כי פה באמת, המחשבה, אם המעשה אוסר, המעשה לבד לא אוסר, כי אם אדם פורס סמיכה מצד לצד על כיסאות כדי להראות את יופייה, אין בזה איסור. רק המחשבה לאוהל, זה מצרף את האיסור. אז באמת, אין אדם עושה דבר שלא שלו. אבל אם זה היה על דעת ההורים, נגיד שההורים לא ידעו שזה אסור. והסכימו לילדים לעשות את זה. בכזה מצב אסור לסתור את זה. על דעת ההורים. כל אוהל שאסור לבנותו, אסור לסתרו. וגם לא יעזור לסתור בשינוי מלמעלה למטה, מלמטה למעלה, קודם את הגג, קודם את המחיצות. כי כמו שהחזניש כותב, אין סדר לסתירה. אתה בא פסודרים את הגג, פעם את המחיצות. אבל מה לעשות? צריכים את הכיסאות. עשו אוהל, צריכים את הכיסאות, צריכים את המיטות. בצורך מאוד גדול, אז אפשר לסתור את זה בשינוי, כגון ללכת אחורה ולהפיל את הסמיכה. זה טרד הרבנן, צורך גדול מותר. הכיסאות לא יהיו מוקצה, למה שיהיו מוקצה?
לא, בערך שבת, אחרי הלקת דורות, באו הילדים ועשו את זה ועשו את ה...
למה שזה יהיה מוקצה? מה, הבסיס? מה, למה שזה יהיה מוקצה?
כי היה בין השמשות, היה להם אוהל שהיה עשו לסורות, כל זמן מהשמשות.
טוב, זה סתם, אין אדם עושה דבר שלו שלו.
ההורים לא ידעו שזה אסור.
אבל זה היה כל בין השמשות ככה?
כן, כן.
ואחרי הלכנו,
אם
אני לקנאות,
זה
היה חיישון,
זה מה
שאנחנו.
בא
האורך,
ושאלה שאלה. לא,
זה, מה
השמה? באורך, ושאלה שאלה, מה הוא
רוצה? כיסאות מוקצה או לא מוקצה? זה דבר בעייתי. זה דבר בעייתי, כיוון שאם באמת כל מהלך בין השמשות היה אוהל על הכיסאות, וזה היה על דעת ההורים, אז בכזה מצב, אנחנו לא אומרים אין אדם עושה דבר שאינו שלו. אין אדם עושה דבר שאינו שלו, נאמר בסימן שיטה ציף ד', זה עד כמה שזה לא על דעת השני. אבל עד כמה שעל דעת השני לא אומרים. אלא מה, שפה זה יותר קל, כיוון שפה לא יצויר שההורים היו יודעים שהדבר הזה אסור, כן? אז יכול להיות שהם לא היו מרשים להם לעשות כזה דבר. אז בגדרים של אין אדם עושה דבר שלו שלו, זה דווקא אם זה נעשה לטובת חברו. אבל אם זה לא לטובת חברו, אז זה לא לטובת בעל החפץ. כן? ככה מבואר שם בשינת ציב ד' שמתי אדם עושה דבר שלו שלו בחלק הזה של המוקצה? אם זה נעשה לטובתו של בעל החפץ. אבל פה עד כמה שזה לא לטובתו של בעל החפץ, זה כמו מוקצה בטעות, אז יש יותר מקום להקל בזה. אבל זה דווקא אם זה הכל בין השמשות, אם זה לא הכל בין השמשות, אז לא מתחיל לנדון בכלל, כן? הכל פנים, זה בהחלט נידון מעניין מאוד, ובאופנים מסוימים, כמו שאמרתי, אפשר להקל, כן. שרקוח,
גדול
הרב,
תודה רבה,
שרקוח,
הכל, התורה, שרב, מעניין כאן,
בדין תורה ויעדים. תודה. ברוך תהיה. הפסקה קצרה, מיד חוזרים.
עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.
בבוקר השבעה באוקטובר ניסו מחבלים לחדור לקיבוץ זיקים. אני וכיתת הכוננות פתחנו באש. נלחמנו בהם והצלנו את הקיבוץ מטבח. שמי קובי פודה, מנכ"ל מזרני פולירון שבקיבוץ זיקים. בעזרתכם נמשיך לחיות, לעבוד ולייצר כאן בקיבוץ זיקים ובעוטף. תודה.
רוכשים בחנוכה מזרן פולירון ומחזקים את העוטף. לסניף הקרוב עליכם התקשרו 073-702-1719.
טים קארטינג ירושלים, כאן כל המשפחה נהנית. מסלול קארטינג גדול פי שתיים, מכוניות חדשות ומכוניות זוגיות, פיינטבול מטרות, סימולטור מרוץ ומכוניות חשמליות לילדים. האומן 17 ירושלים, לפרטים 077-5030-566, 077-5030-566. טים קארטינג ירושלים, בואו להנאות.
תגידו, כבר יצא לכם לטעום את אוסם צ'יפס החדש? תקשיבו, כזה קריספי לא טעמתי בחיים. אוסם צ'יפס, עכשיו על המדפים.
סאמביקס מחלקת דמי חנוכה. רכשתם מוצר מבית סאמביקס, קיבלתם כרטיס דמי חנוכה במתנה. וגם, תיכנסו להגרלה ענקית מבית סאמביקס עם זכיות בשווי 20,000 שקלים. לפרטים נוספים, חפשו סאמביקס דמי חנוכה או ייכנסו לאתר samviks.com. חנוכה שמח מבית סאמביקס.
עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.
שלום לכם מאזינים יקרים, שלום למאזין הבא.
הלו?
שלום וברכה.
כן, שלום הרב. רציתי לשאול שאלה. שבוע הבא, בשרת השם, יום שישי חל עשרה בטבת.
לא בטוח.
בשרת השם, הלוואי שלא. אבל
לא בטוח, אם ייבנה בית המקדש, וייבנה בעזרת השם השבוע, אז לא יהיה צום עשרה בטבת. אז אם חלילה לא ייבנה, אז יהיה עשרה בטבת שבוע הבא, יום שישי בעצם.
נכון. אם חס ושלום לא ייבנה, יש לי שאלה. יש מצווה לטעום את המאכל ערב שבת, לטעום את האוכל. עכשיו, בעשרה בטבת, עשרה בטבת יום שישי, מותר לטעום את המאכל, כמובן לא לבלוע, רק טעימה, לקיים את המצווה.
לטעום ולפלוט, אתה מתכוון?
כן.
כן. טעימה ובליעה בצום, ודאי שאסור. אפילו שיש מצווה לטעום, אבל יש גם מצווה לצום, אנחנו לא יכולים בשום פנים ואופן לדלג על המצווה של הצום בגלל המצווה של הטעימה. לטעום בלי לבלוע, רק לפלוט, כן?
כן.
אז בכזה מצב זה תלוי אם זה תענית יחיד או תענית ציבור.
השולחן זה תענית ציבור.
כן.
כן.
זה מחלוקת בין השולחן אור לרמה. שולחן אור בסימן תף קוף סמר זין סעיף א' פוסק שבכל תענית ציבור אפשר לטעום ולפלוט. אם זה משקה עד רביעית, אם זה מאכלת כזית, חוץ מיום כיפור ותשעה באב. ככה דעת מורן השולחן ערוך. למה? כיוון שמעיקרה שקיבלו עליהם, קיבלו לא לאכול ולשתות, זה לא נקרא אכילה ושתייה, זה הנאה, הוא נהנה מהטעם, אבל הוא לא אוכל ושותה, לא קיבלו עליהם את הדבר הזה. הרמה חולק, הרמה חולק וסובר, שכל תענית ציבור, דיינו ארבעה תעניות שכתובים בכתובים, אסור לטעום ולפלוט, רק בתענית יחיד. לכן למעשה, לבני ספרד מותר לטעום ולפלוט, לבני אשכנז אסור לטעום ולפלוט.
לטעום, מה הכוונה? לשים בפה ולפלוט, או לטעום עם הלשון ורק את זה? אפשר לשים בתוך הפה גם ולפלוט?
אפשר לשים בתוך הפה ולפלוט, אבל לא לבלוע את הטעם של הטעימה. זאת אומרת, לפלוט ולשטוף את הפה כדי שלא יבלע את הטעם של הטעימה, כן?
הבנתי. בסדר, תודה רבה רב, בצד השם שיבוא לבית המקדש, ושלא יהיה עשרה בית הבית כמו שאמר הרב.
אמן, בעזרת השם. ברוך תהיה.
תודה רבה רב.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא. שלום וברכה.
שלום וברכה. רציתי לשאול, אם אני שופך מים מהמיחם בשבת לתוך כוס, האם צריך להיזהר שלא להפסיק את הקילוח, או שגם אם זה נפסק לשנייה, כל זמן שהמים בכוס חמים בשיעור התולדת, אפשר להמשיך לשפוך?
אדם ששופך מים מהמיחם לתוך כוס, נגיד להכין תה או קפה, לא משנה מה, והפסיק את השפיכה והוא רוצה לחדש את השפיכה, כל זמן שהמים שבכוס הם בגדר של יד צולדת, דהיינו, רואים שהם מאוד חמים, מותר לו לכתחילה להמשיך ולשפוך. ואין בזה שום חשש, כי בשמובע בשולחן הוא בסימן שהיא נתחת סיף ד' שאין בישול אחר בישול בלח אם הוא עדיין יד צולדת בו. כאן בחום לדעת הרמה שבסיף ט' שם משהו מקל אפילו פחות מיד צולדת. רק אם הוא היה זמן מה וזה כבר הספיק לרדת מ... רתיחה של 71 מעלות, אז כבר חושבים שזה לא הצולדת ואסור, אבל אם זה הפסקת קילוח לזמן של כמה שניות, מותר לך תחילה. הרבה טועים בדבר הזה ומדמים את זה לדין של רש נ"ג סעיף ד', מה שמרן השולחן ערוך כותב בשם רבן יונה, שאסור לשפוך מים מכלי ראשון לכלי ראשון, זאת אומרת אם החמין יצטמק, אסור לשפוך מים מהמחם לחמין. אז אומרים, אם אסור לשפוך מים מהמחם לחמין, אז אסור גם לשפוך מים מהמחם לקוס כשהפסיק הקילוח. ככה הרבה טועים לדמות את זה. אבל לא קרב זה אל זה, זה בכלל לא שייך. שמה בגלל שאני מוזג מכלי ראשון לכלי ראשון, אז אכן זה אסור, כי אני מחדש את הכוח הבישול של המים בכלי הראשון השני. דהיינו בחמין, בצ'ונט. אבל פה הקוס הכלי שני, לא מחדש כוח רתיחה, לא מחדש כוח בישול. המים שנוחתים לקוס הם לא יכולים לבשל, הם כלי שני. אז לכן אני איזשהו חשש.
אבל לא אומרים שירויים מכלי ראשון ככלי ראשון, ואז המים הם ככלי שני, ואז אני מבשל אותם?
לא, אי אפשר לבשל, עוד פעם, בוא נצטרך מתוך נקודת הנחה פשוטה. אי אפשר לבשל דבר שהוא מבושל והוא חם בחום של יד צולדת. מים או כל משקה אחר שהוא חם בחום של יד צולדת, אי אפשר לבשל אותו. הוא מבושל כבר. אפשר רק... ברש נ"ג זה לא שאני מבשל את המים, כשאני שופך מים מהמחמין, מהמחם, לתוך הסיר של החמין, אני לא מבשל את המים. המים מבושלים, מה שאני מבשל אותם. אלא כיוון שבעירוי הם יורדים מכלי ראשון, הם כבר לא יכולים לבשל דברים אחרים. וכשהם יורדים לסיר של החמין, הם הופכים להיות עוד פעם כלי ראשון, והם יכולים לבשל דברים אחרים, מחדש רבן יונה שגם זה נקרא בישול. לתת למים אפשרות וכוח לבשל, גם זה נקרא בישול. אבל לא שאני מבשל את המים, אלא אני נותן להם כוח לבשל. זה הרבן יונה חידש. וזה מה שמרן פוסק ברש נ"ג סעיף ד'. והרמ"א חולק. אבל ברגע שאתה שופך ממחם לתוך כוס, ודאי שאתה לא מחדש כוח בישול, כי זה נהיה כלי שני. אז פשוט שזה מותר. לכן זה לא דומה בכלל. אין שייכות בכלל בין הדברים. ברוך תהיה. ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום הרב.
שלום וברכה.
רציתי לשאול לגבי מגע וספוג בשבת, לפי שיטת השולחן ערוך.
כן.
האם מותר להשתמש בו אם יש ראיה משין למד-אי לגבי יין שדלף, יין שדלף,
מגב, מגב ספוגי נחלקו בזה הרמב"ם והרעבד.
אז אני שואל, האם לכאורה יש ראייה משין למדי שהשכונות ספוגי כמו הרייבד?
עד שתביא ראייה משין למדי, תביא ראייה משין כף סעיף יותחת, שהשולחן ערוך בעצמו פסק ברומב"ם. ברור מאוד.
למה?
כי הוא כותב שם שאף על פי שיש לו בית יד, אם זה לא הולך לאיבוד, זה אסור.
השולחן ערוך כותב זה מפורש?
מפורש. וגם שאתה ברור מדגיש את זה מפורש. אז למה לחפש דיוקים משין למדי? מפורש בשין כף סעיף יותחת, שהוא פסק הרמב"ם, זה אסור.
מה, שיש לו בית אחיזה? אני מדבר שיש לו בית אחיזה.
כן, בית אחיזה, הוא מדבר על בית אח אומר שמותר בגלל שזה הולך לאיבוד, אז הוא מצרף שתי דברים. אבל אם זה לא הולך לאיבוד, זה אסור. לפי הרעבד, אפילו בלי הולך לאיבוד, זה מותר.
אז למה בשביל למדי הוא כותב, הוא לא הולך כמו הרמב"ם, הוא הולך כמו הרייבד, מה שמה שמה, שהוא מחלק בין בית אחיזה ללא בית אחיזה?
איפה בשביל
למדי? סעיף א', בשביל למדי סעיף א', שהוא מחלק של אם נפל יין, אז בבית אחיזה, אז זה אסור לא מצד שם הישחות, אלא מצד שם העובדים דחול.
שלא ישים אספו במקום אין לחזור לתפוק זר שם ישחוד, אפילו יש לו בית אחיזה דלק עכשיו שחיטה, כי הוא מדבר באופן שאין פסיק רשע, כמו הרמב"ם, באופן שזה לא פסיק רשע של שחיטה.
אבל שם אדם בא לא ממורז, ודאי שיש חזר
שחיטה. אבל מדובר באופן שזה לא ודאי שישחוד בשין קף סעיף יתחיל. טוב, חייבים לסיים, זה פסיק רשע, זה לא פסיק רשע, חילוק פרו. טוב, מכינה, ברוך תהיה. כאן שעה ראשונה הגיע לסיומה, פרסומות חדשות ובאמת חוזרים לשעה שנייה.
היום שלכם הולך להשתנות. מרימים ווליום, גם במשרד. תתכוננו.
עד שיחלה ספר מן השוק. רשת ספרי אור החיים מזמינה אתכם לשוק חנוכה מלא במבצעים מדליקים. מבצע מטורף על אלפי ספרים בכל המחלקות, השני בחצי המחיר. רוצים עוד? קבלו 28 רבי מחר ב-28 שקלים בלבד, 18 ליטי קומיקס ב-18 שקלים בלבד, והמון המון מבצעים נוספים. בקשו את קטלוג שוק חנוכה בסניפי הרשת או הורידו מאתר הבית של ספרי אור החיים.
בחורף הזה לא משאירים אף אחד לראות מקור. חסדי נעמי דואגים לקשישים, ניצולי שואה, יתומים ומשפחות במצוקה לאמצעי חימום בסיסיים כדי שיעברו את החורף בשלום. מתקשרים עכשיו ולוקחים חלק במצווה החשובה. 1-800-677-77-77 1-800-677-77-77.
הידעתם? יש ילדים שמעיל ומגפיים זה מותרות בשבילם. כן, מותרות. כי כשאין כסף ללחם וחלב, אז הציוד של החורף זה לא ברשימת הקניות השנתית. עזרו לנו לתמוך בהם, שבזכותכם עוד ילד השנה יוכל לקבל מארגון יד עזרה ושולמית מעיל שיחמם אותו בחורף, ועוד משפחה תוכל להתחמם סביב תנור ולישון בלילה עם סמיכה חמה. חייגו ותרמו.
יד עזרה ושולמית
התרומה לכלל פעילות העמותה.
רכשו כעת את ערכת השבת של ארגון ושמרו ב-770 שקלים בלבד, ועוד משפחה תשמור שבת בזכותכם. 0547-580-0058.
סגולת החשאין, הסגולה הפלאית שמחוללת ניסים גלויים לממתינים לשידוך או להיפקד בילדים, תתקיים הלילה, ליל זאת חנוכה, עבור הזקוקים לישועה על ידי רינה של תורה בהשתתפות גדולי וצדיקי הדור. חייגו עכשיו, כוכבית 5379.
נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 20-26, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
בעקבות המצב, פיקוד העורף יפעיל בשבת הקרובה את תדרי קול חי וקול חי מיוזיק במתכונת הגל השקט. בזמן אמת יפרצו לשידור התראות מצילות חיים והזעקות פיקוד העורף. שבת היא מלזעוק וישועה קרובה לבוא.
נר שמיני של חנוכה.
הניסים בים, הפיקוד בים, הגיע.
שמח מכל חי. חדשות כל חי, השעה 11:00.